משרד האוצר, כן, שהוא מאוד שמרני בכל הערכות שלו, מערכת הנזק השנתי של הפקקים בישראל ב-35 מיליארד שקל. 35 מיליארד שקל נזק לתוצר בגלל בעיית הפקקים. ברוכות וברוכים הבאים לשיחה נוספת בסדרת השיחות מה לעשות עכשיו, שיחות שלי, דוב חנין, עם חברי פרופסור דני פילק, על המציאות שלנו, מתוך זוויות שפחות מדברים עליהן, מתוך ניסיון טיפה להעמיק, ובעיקר להציג זווית נוספת של המציאות, אז שלום לכם ושלום לך דני.
שלום דוב.
היום אנחנו נתעסק במשהו שלכאורה כולם מתעסקים בו. אנחנו הולכים לבחירות, אתה יודע, בחירות זה אירוע חשוב, זה אירוע דמוקרטי, זה אירוע משמעותי.
כן, יש לנו הרבה אירועים דמוקרטיים משמעותיים.
כן, אולי קצת יותר מדי אפילו, כן. ומתעסקים הרבה בבחירות, ומי ילך עם מי, ומי יהיו המועמדים, ובמאבקים וכדומה, וכמובן יש מסביב לבחירות האלה שאלה, שהיא לא שאלה מבוטלת, אנחנו בוודאי לא מזלזלים בה, סכנת העלייה לשלטון של הברית בין נתניהו לבין בן גביר וסמוטריץ', סכנה בהחלט משמעותית, אנחנו לגמרי לגמרי לא מבטלים אותה, לא מזלזלים בה, והיא אכן מדובר. אבל הדבר היותר מדהים ביחס לבחירות האלה זה הנושאים הנורא נורא חשובים שעליהם לא מדברים, ואגב, לא רק שלא מדברים בבחירות האלה, גם לא כל כך דיברו בכל מערכות הבחירות האחרונות שהיו ברצף ככה די מהיר אחת אחרי השנייה. נכון, דני?
לגמרי, לגמרי, וכמובן הנושא החשוב יותר שעליו לא מדברים זה הכיבוש. והיחס בין ישראל לפלסטינים. עד כדי כך לא מדברים שלפני כמה ימים הילד שקט ביקרה את, כמובן זה חלק מאווירת הבחירות, אבל ביקרה את יאיר לפיד על זה שהוא הציב שוב את הסוגיה הפלסטינית. כן, אז קודם כל שיאיר לפיד, כמו כל הממשלה הזאת, הייתה לגמרי שותפה לניסיון להעלים את מציאות הכיבוש ואת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה משהו שבאמת לא מדברים. כשכל הסיפור זה כן נתניהו, לא נתניהו, אז סוגיה כל כך מרכזית בכלל לא ברדאר, לא ברדאר של התקשורת, והרבה פעמים גם לא של האנשים.
לגמרי, תראה, יש לגבי הכיבוש איזה מין פרדוקס כזה. אתה יודע, ביום-יום הפוליטיקאי הישראלי המיינסטרימי והתקשורת הישראלית המיינסטרימית מתעלמת ממנו. עד שזה פתאום מתפוצץ, והרי מדי פעם זה מתפוצץ, ואז זה מתפוצץ, ואז מדברים בעיקר בהקשר של צעדים מלחמתיים ותגובה מלחמתית, וכמובן אי אפשר לפתור את הסכסוך, כי תראו איזה דברים נוראים קורים. אנחנו נמצאים באיזה מין מעגל שוטה מאוד מאוד מטורף ביחס לסכסוך, ופעם אחרי פעם אנחנו ראינו גם בהיסטוריה, שמי שחשב שהוא יכול את הסכסוך הזה ואת הכיבוש להכניס למגירה, לסגור את המגירה ולשכוח מהעניין, אז זו מגירה שנוטה להיפתח ברגעים הלא מתאימים וגם להתפוצץ, ולכן באמת הדרו של הכיבוש מסדר היום שלנו זה דבר מאוד מאוד צועק. שוב, אנחנו לא אומרים שאין בכלל פוליטיקאים שמדברים על זה, אבל אם אנחנו מדברים על המיינסטרים הישראלי, על מה שאדון ישראלי או גברת ישראלי שומעים ברדיו כשהם פותחים אותו, או קוראים בעיתון, מה שהציבורים השונים שמרכיבים את החברה הישראלית מתעסקים בו ביום יום, הכיבוש לגמרי נדחק הצידה.
במובן הזה, דוב, ועוד מילה על זה, הממשלה הזאת תרמה לזה אפילו יותר מכל ממשלה אחרת, כי ברגע שאתה רואה על אותו שולחן ממשלה את תמי זנדברג ואת הילד שקד ואת בנט, הרי זה ברור שהמסר הוא שהסוגיה של הכיבוש ושל הסכסוך הם לא אישו, כי הם לא היו יכולים לשבת ביחד.
לגמרי. והכיבוש לא לבד בין הבעיות הגדולות שנעדרות מסדר היום שלנו. למשל, משבר מאוד מאוד קשה, מאוד משמעותי, שכל אחד ואחת כמעט מאזרחי ישראל סובלים ממנו, גם הוא לא נמצא על סדר היום, וזה משבר הדיור. אתה יודע, זה משבר מתמשך בצורה מאוד מאוד דרמטית, משבר שהוליד בשנת 2011 מחאה חברתית עצומה, אבל מאז מחירי הדיור כמעט הוכפלו. בעצם מי שהוביל את הפוליטיקה ש יצרה עלייה כל כך מהירה במחירי הדירות, היו הממשלות של נתניהו, אבל הממשלה של בנט לא עשתה שום מאמץ אמיתי כדי להתמודד עם הבעיה הזו, כדי לפתור את הבעיות, להפחית את המחירים או לצמצם את המשבר, את הקושי המאוד גדול של אנשים להגיע לקורת גג, אגב, לא רק בקנייה של דירה, שזה בוודאי משימה בלתי אפשרית להמון אנשים בישראל, אלא אפילו לשכור דירה במחיר סביר.
תראה, בשני המקרים, הסיבה להתעלמות קשורה לכך שבתוך החשיבה הקומונסנסית אין לזה פתרון. זאת אומרת, אין פתרון לסכסוך עם ההנחה זה שאין נסיגה ואין סיום לכיבוש. ואין פתרון לבעיית הדיור אם מצפים שהשוק יפתור את כל הבעיות, ולא משנה כמה מנסים עם עוד דרך ועוד עוד צעד מדיניות כזה, עוד החלטה כזו, ברגע שההנחה היא שמה שצריך לעשות זה לאפשר לשוק לפתור את הבעיה, אז נכשלים. והדרך להתמודד עם הכישלון המתמיד זה מדיניות של בית ינה. בואו נגיד שבעצם זה כאילו כמו סוגיית הסכסוך, גם בעיית מחירי הדיור, ולא רק מחירי הדיור, החוסר היכולת של המדינה לספק דיור הולם לתושביה, נתפס כסוג של אסון טבע, כמשהו שלא תלוי במקבלי ההחלטות.
לגמרי, ואתה יודע, הדבר הזה צועק במיוחד, כי ישראל היא מדינה שבעבר, אתה יודע, הכפילה פעם אחר פעם את האוכלוסייה שלה, וכן הצליחה בכל מיני מנגנונים לייצר דיור שבו אנשים יגורו, לא תמיד היה מספיק טוב, לא תמיד המנגנונים היו מספיק משוכללים, היו הרבה פעמים מקרים של אפליות בין קבוצות אוכלוסייה שונות, אבל בגדול, למרות שישראל ממש הכפילה פעם אחר פעם את האוכלוסייה שלה, בגלל באמת קליטה של עלייה בהיקפים מאוד מאוד גדולים, היא הצליחה לייצר פתרונות לרוב האנשים, רוב רובם של האנשים לחיות בדירות, על בסיס של בנייה ציבורית, תקציבית, בהיקפים מאוד מאוד גדולים. זה דבר שלגמרי נעלם, ואחרי שהוא נעלם, אנחנו נמצאים באותו סחרור, שבו באמת כל הזמן מחירי הדיור ממשיכים לעלות, ואנשים הולכים ומתרחקים מהיכולת שלהם להגיע לקורת גג.
ונושא נוסף שלא על סדר היום, זה מדיניות חברתית כלכלית. זאת אומרת, בביקורת של האופוזיציה, מופיע הנושא של יוקר המחיה, וזה פרדוקסלי, כי נכון שישראל מדינה מאוד יקרה, ונכון שיש לאחרונה בעיה של גידול מסוים באינפלציה, אבל למה אני אומר פרדוקסלי? כי גם כאן, אם רוצים להיות ישרים ולדבר אמת, ההתייקרויות של השנה האחרונה הן לא פונקציה של מדיניות כלכלית חברתית ישראלית, אלא הן פונקציה של השיבוש בדרכי האספקה ושרשרת האספקה שקשורה עדיין לפנדמיה, העלייה במחירי הסולר ומחירי הנפט כתוצאה מהמלחמה, וגם עלייה של חלק מהתבואה גם בגלל המלחמה. זאת אומרת שמדברים על יוקר המחיה כשזה משהו שלא קשור למדיניות הממשלה, ואז מיד אנחנו נמצא את העניין של להוריד מיסים כדרך להתמודד עם יוקר המחיה, כשבעצם להוריד מיסים מטיב עם אלה שמשלמים יותר מיסים, אבל לא מטיב עם חלקים גדולים מאוכלוסייה, וברגע שגם מורידים מיסים, מפחיתים מהאפשרות של המדינה לספק שירותים, ועל מה שלא מדברים זה על מדיניות חברתית כלכלית, זאת אומרת על שכר מינימום ועל העובדה שיש תחושה ממשית של קריסה של שירותים מסוימים עם עזיבה של מורות וגננות את מערכת החינוך, עזיבה של שוטרים את המשטרה, הבעיות הקשות של כוח אדם במערכת הבריאות, ועל הדברים האלה פשוט לא מופיעים בשיח, לא הממשלה הזאת ולא המפלגות שהיו חלק מהממשלה הקודמת, לא רואות את עצמן כצריכות לתת איזשהו הסבר מצד אחד, וגם מתווה של מה הן מתכוונות לעשות בדברים האלה, שבסופו של דבר הדברים הכי משמעותיים, בחיי היומיום של כל אחד מאיתנו.
כן, אחת הדוגמאות הבולטות לכך זה באמת ההתעלמות של כל המפלגות המיינסטרימיות מנושא שאגב היה באמת אחד המאבקים המשמעותיים של השנה האחרונה, וזה היה המאבק להעלאת שכר המינימום ל-40 שקל לשעה. השבוע התפרסם מאמר בדמרקר שמראה שבזמן שהשכר הגבוה בישראל בסך הכל מצליח להתמודד עם האינפלציה, השכר הנמוך בישראל תקוע במקום בזמן שהמחירים עולים, וזה עוד נימוק מאוד מאוד משמעותי למה כל כך דחוף, חשוב, חיוני וצודק להעלות את שכר המינימום. אז המאבק של מינימום 40 באמת הגיע לרגעים שבהם נראה היה שהוא מצליח להתקדם דרך באמת שילוב של מאבקי שטח עם לחץ בתוך הכנסת, עם פעולה של כמה חברי כנסת, ואנחנו גם דיברנו על כך בשיחות שלנו, אבל מרגע שהוכרזה מערכת הבחירות, אנחנו לא רואים מפלגות ששמות את הדרישה החברתית הכל כך מתבקשת הזאת, הכל כך צודקת, אבל כל כך נדרשת, הכל כך דחופה הזאת במרכז סדר היום שלהם.
לגמרי, וגם אנחנו רואים את אותו דבר גם בנושאים אחרים. קח את נושא התחבורה, ונושא התחבורה הוא סופר חשוב, בגלל גם ההיבטים כמובן של תחבורה ציבורית, כן? גם כמובן בגלל ההיבטים האקולוגיים, כן? ההשפעה של היעדר תחבורה ציבורית ראויה על זיהום האוויר ועל ההתחממות הגלובלית, אבל גם בגלל הכלכלה. זאת אומרת, העמידה בפקקים היא סיבה שעל פי הדוחות של ה-OECD, היא אחת הסיבות לפריון היחסית נמוך של המשק הישראלי. אנשים פשוט שורפים שעות בפקקים.
אני רק אפסיק, אעצור אותך לרגע ואזכיר שמשרד האוצר מעריך את, משרד האוצר, כן, שהוא מאוד שמרני בכל הערכות שלו, מעריך את הנזק השנתי של הפקקים בישראל ב-35 מיליארד שקל. 35 מיליארד שקל נזק לתוצר בגלל בעיית הפקקים.
אבל תראה כמה אבסורדים אותם אנשי האוצר, כי זה הנזק, ואנחנו יודעים שאחת הסיבות המרכזיות לזה שאין תחבורה ציבורית יותר טובה, זה שאין מספיק נהגות ונהגים. ואין מספיק נהגות ונהגים, כי השכר שלהם הוא שכר מאוד עמוך, אז היה אפשר להגיד, אתה יודע, כל בר דעת היה יכול להגיד, אוקיי, בוא נשתמש בחלק מהכסף הזה שנשרף בפקקים, בלהעלות את שכר הנהגים והנהגות, ככה שימשוך יותר ויותר אנשים, שיהפוך למקצוע, מקצוע מושך.
כמו שהיינו ילדים, אתה יודע, זה אחד המקצועות הכי מבוקשים, הכי מכובדים, היה להיות חבר אגד. איפה נכון, הימים יאללה. האלה והימים של היום?
כי אז היו חברי קופרטיב, בבעלות משותפת, וכיום הרוב המכריע של הנהגים הם סחירים, שאתה יודע, יש עכשיו פרסומת חוצות באוטובוסים של דן שאומרים, אנחנו משלמים הכי הרבה, אנחנו משלמים 50 שקל לשעה. אז זה 50 שקל לשעה לעבודה במשמרות, לעבודה שוחקת, לעבודה שהרבה פעמים חשופה לאלימות, לעבודה עם המון אחריות, כי נהג הוא אחראי על הבטיחות ועל החיים של כל מי שעולה לאוטובוס שלהם, וזה נחשב למשכורת מאוד טובה.
כן, אתה הזכרת בין יתר הדברים, ההשלכות של היעדר התחבורה הציבורית, גם את ההשלכות הסביבתיות שלה, וזה מביא אותנו לעוד נושא ענקי שנעדר לגמרי מהשיח הפוליטי בישראל, וזה משבר האקלים. לא מזמן היו באוסטרליה בחירות שלפי התקשורת הוכרעו בגלל, על בסיס של שאלות אקלימיות, ובהם הממשלה השמרנית הובסה על ידי בעצם הלייבור ועל ידי הירוקים, שבאמת השיגו הישגים מאוד מאוד משמעותיים. אבל בישראל משבר האקלים כמעט לא נמצא בזירה הפוליטית. אני אומר כמעט, אבל בעצם במפלגות המרכזיות לא מתעסקות בזה, לא מציגות פרוגרמה משמעותית, לא מציגות יעדים, אין ויכוח אמיתי בין הפוליטיקאים ובין המפלגות השונות לגבי איך נכון להתמודד עם המשבר הזה. וזה כמובן מאוד מוזר נוכח העובדה שאתה יודע, הוועידה הקרובה, ועידת האקלים הקרובה, שממש הולכת להתרחש עוד כמה חודשים, בנובמבר השנה, תהיה במצרים, בשארם א-שייח. זו ועידת ההמשך של גלזגו, כן? כולנו זוכרים את ועידת גלזגו. אז מוקד העיסוק האקלימי עובר אלינו, לשכונה שלנו במזרח התיכון, אבל הפוליטיקה הישראלית ממשיכה לגמרי להתעלם ממשבר האקלים ומהצורך לקדם תוכניות משמעותיות של שינויים נוכח משבר האקלים.
ואתה יודע, הפרדוקס הזה של ההתעלמות מנושאים כל כך מרכזיים, לא, למה זה הופך פרדוקסלי ההתעלמות הזאת? ההתעלמות הזאת הופכת פרדוקסלית כי בתקשורת, ומלא בעלי טורים ותורמי טורים ופרשנים מדברים על החשיבות המכרעת של הבחירות הקרובות, כן? זאת אומרת, כמות האמוציות שמושקעות, אולי לא על ידי האזרח והאזרחית מן השורה, אבל כן על ידי התקשורת ועל ידי כותבי טורים וכו', כאילו הבחירות האלה הן הבחירות המכריעות, ואתה קורא בכל מיני עיתונים על כמה חשוב וכמה עתידנו תלוי בתוצאה של הבחירות, וכמובן שבחירות זה משהו חשוב לעתידנו, אבל זה מפתיע שמצד אחד כזה פאתוס וכזה תחושה שאלה בחירות גורליות, ומצד שני אף אחד מהאנשים האלה שכותב על הדברים האלה לא כותב על המשמעות של הבחירות מבחינת המשך העמקת הכיבוש, לא כותב כלום מבחינת מה תהיה המדיניות החברתית כלכלית, מה עם משבר האקלים, מה עם משבר הדיור. זאת אומרת, הפער הזה בין השיח הזה של בחירות גורליות והעתיד שלנו שיוכרע על פי הבחירות האלה, כשכל הדברים שקשורים, אני לא יודע עם העתיד, אבל עם ההווה שלנו, הבחירות פשוט והמפלגות המרכזיות והתקשורת, מתעלמים מזה לחלוטין.
כן, וזה מביא אותנו, דני, לשאלה שאנחנו תמיד שואלים בשיחות שלנו, ויש שאלה מה לעשות עם זה. והתשובה שלנו למאזינות ובמאזינים שלנו היא שאנחנו לא צריכים רק להסתכל על המציאות באופן פסיבי, ולהתלונן על זה שהמפלגות והפוליטיקאים לא מספיק מדברים על הנושאים החשובים, או לא מדברים בכלל על הנושאים החשובים שבעצם קובעים את החיים שלנו. יש פה בהחלט מה לעשות. אפשר לעשות את הדברים האלה לא רק מתוך הזירה הפוליטית המפלגתית. גם בבחירות אפשר לפעול מסביב ומחוץ למערכת הפוליטית הפרלמנטרית, כדי לשים על השולחן את הנושאים המשמעותיים שאסור להתעלם מהם. אתה יודע, מאבק מינימום 40 שתנועת עומדים ביחד הובילה אותו, אני בטוח שהוא לא ייעלם, ומי שרוצה להצטרף ולהשמיע את קולו ברשתות או בכל מיני אמצעים אחרים, הנה ההזדמנות.
כן, וגם דוב, לדרוש מהמפלגות להגיד, אוקיי, מה התשובה שלכם למשבר האקלים? מה התשובה שלכם למשבר הדיור? מה התשובה שלכם למשבר התחבורה הציבורית? מה התשובה שלכם לזה ש מאות או אלפי מורות עוזבות את מערכת החינוך, ולמנהלים אין מחנכים. אין מחנכים. זה לא מחר לא יהיו מחנכים, היום אין מחנכים. אז מה התשובה שלהם? ולדרוש מהפוליטיקאים להגיד, לפחות, זה ברור, ואנחנו יודעים שמה שאומרים לפני הבחירות זה לא מה שעושים, אבל לפחות לחייב אותם לשים את הנושאים האלה על השולחן של הדיון הציבורי.
כן, ויוזמות כאלה שמנסות להכריח את הפוליטיקאים לדבר גם על הנושאים שחשובים לנו, כמו דיור, כמו אקלים, כמו הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יוזמות כאלה קיימות מכל מיני כיוונים בחברה האזרחית, וזו ההזדמנות לקרוא למאזינות ולמאזינים שלנו להצטרף אליהם. אז יש יוזמות כאלה, למשל בעומדים ביחד, גם בנושא שכר המינימום, וגם בנושא הדיור, שתנועת עומדים ביחד החליטה לקבוע את זה כמאבק מפתח, זאת אומרת, מאבק שהתנועה הולכת להתמקד בו בשנה, שנתיים הקרובות. יוזמות כאלה קיימות גם בתנועה הסביבתית. בתנועה הסביבתית נוצרה יוזמה שנקראת בשם לבחור ירוק, שמנסה להכריח את הפוליטיקאים, כן, לדבר על כל השאלות הסביבתיות, כל האיומים הסביבתיים, ובראשם או במרכזם משבר האקלים. ויוזמות כאלה בהחלט זקוקות לעוד אנשים, כמוכם, המאזינים והמאזינות שלנו, כדי שנוכל באמת לייצר איזשהו לחץ על הפוליטיקאים שלנו, להסתכל לא רק על עצמם, אלא להסתכל עלינו ועל המציאות, ולהציע פתרונות, או לפחות להבטיח שהם מתכוונים להציע פתרונות כאלה.
לגמרי. זה כן בידיים שלנו, ולהזכיר למי שרוצה לנהל את ענייני המדינה, שצריכים לנהל את ענייני המדינה, מי שרוצה את זה, חייב להסביר איזה פתרונות הוא ייתן לבעיות שמשפיעות על החיים של כולנו.
אז תודה לך דני, ותודה לכם המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אגב כמנויים למערך המדיה, רוזה מדיה, כן? שידורים ושיחות מזווית הסתכלות סוציאליסטית, וכמובן מזמינים אתכם להמשיך ולהאזין לשיחות שלנו בפודקאסט מה לעשות עכשיו. תודה.
תודה, דור.